של ספר יהושע, שממשיך איתנו אל המחצית הראשונה של ספר שופטים, כמו שנראה, ובאיזשהו שלב הוא מתחלף בביטוי אחר. אז אנחנו בפרק ו' פסוק א', ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד מדיין 7 שנים. יש פה כמה דברים לעיין בפסוק הזה, ובדגש על ויעשו בני ישראל הרע. עד עכשיו היה כתוב ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע. אין, אצל דבורה היה כתוב ויוסיפו, פרק ד' פסוק א', היה כתוב ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע. אצל אהוד, פרק ג' פסוק י' ב', היה כתוב ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע, אחרי עתניאל. והנה פה ויעשו בני ישראל הרע. הווה אומר, עברנו שלב.
למה? היה
את זה
גם
בג' ז'. נו, זה שמה. בסדר, שמה התחלנו. שמה התחלנו פעם ראשונה, עשו הרע. בסדר? זה היה עתניאל, או השופט הראשון. ואחר כך בימי אהוד, ויוסיפו. אחר כך בימי דבורה, ויוסיפו. ועכשיו, ויעשו. לא ראיתי שכתוב, כן? זה לא מוכח במפרשים פה, אבל... הניואנס הזה, לעניות דעתי, רומז למעבר שלב בתוך ספר שופטים. כמו שנראה מיד. יש פה איזשהו שינוי. זה לא הוספה על מה שהיה. יש פה משהו אחר. ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. בואו נסביר מי זה מדיין, רק אם כבר נתקלנו בהם. מדיין, יש לנו פה קבוצה של שבטים שהם נוודים בעבר הירדן המזרחי. יש להם הנהגה מפוצלת, אנחנו פגשנו אותה כבר בתורה, 5 מלכי מדיין, נקראים גם בספר יהושע 5 נסיכי סיחון, כן? זה לא משנה, בעצם זה שמדובר פה בכמה שבטים של כל אחד יש כנראה מנהיג משלו. אנחנו מכירים את זה גם מכירים את זה גם למשל מהפלישתים, שיש להם 5 סרנים, כן, אז הם קבוצה, תת קבוצות בתוך זה. אצל הפלישתים זה יותר בגלל שיש 5 ערים גדולות, כן, אז כל עיר יש לה את הסרן האחראי שלו, כן, אז אבל אצל המדיינים אלה שבטים נוודים. אז יש לנו 5 מלכי מדיין, 5 עשרים, זה חשוב להמשך להבין שמדובר פה בכמה שבטים, זה חשוב להמשך הסיפור אולי לפעם הבאה. כן, אז זה נקודה ראשונה. עד היום, בעבר הירדן המזרחי, יש אזורים שנקראים מודיינות. כן, זה שטחים אזורים מדבריים, שעד היום זה החלוקה שלהם מלשון מדיין. ככה לימד אותי חיים בן דוד כשהייתי איתו שם. באמת, אזורים שנקראים על שם, כנראה, על שם המדיינים. אז זה דבר ראשון המדיינים. אז זה עם נווד, הוא נע בדרך כלל בעבר הירדן המזרחי, ופה כנראה שהוא פולש לתוך עבר הירדן המערבי. תזכרו את 7 שנים הזה, או יהיה חשוב לנו השיעור הבא. ואתה עוזיית מדיין על ישראל. מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים ואת המערות ואת המצדות. גם בפסוק הזה יש כמה דברים להקשיב טוב. דבר ראשון, הביטוי הזה, ואתה עוזיית מדיין, הוא ביטוי שמופיע בחלק של הסיפורי של התנ"ך, רק פעמיים. מופיע בתהילים, כן, אתה עוז ידך, אתה רומי מנך, אבל בספר, בחלק הסיפורי, רק פעמיים. הפעם השנייה מופיעה גם בספר שופטים, היא מופיעה אצל עתניאל. אצל עתניאל היה כתוב, ואתה עוז ידו על קושן רשתיים. המצב מתהפך. בסדר, ואתה עוז ידו על קושן רשתיים, ועכשיו, ואתה עוז יד מדיין על ישראל. זה מצב מתהפך. מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בערים, בהרים, ואת המערות ואת המצדות. כן, אם מישהו צלצל לו כאן השיר של נעמי שמר, כן, אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות, זה מכאן, מעוד צור של נעמי שמר, היא לקחה את זה מכאן, אבל לא רק את זה היא לקחה מכאן, אלא גם את המעוז ואת הצור, בסדר? שניהם נפגוש אותם בהמשך הסיפור, גם את הצור וגם את המעוז נפגוש בשיעור הבא, פה אצל גדעון. מנהרות, מערות, מצדות, כל הביטויים האלה הם ביטויים למקומות שבהם מסתירים, כנראה מסתירים אוכל. כן? או מתחבאים בהם. למשל, בישעיהו ב', מי שזוכר, מפני פחד השם ומהדר גאונו, אז מופיעים גם כן הביטויים האלה של הסתתרות במחילות אפור. כן? לבוא בנקרות הצורים ובסיפי הסלעים, ובאו במערות צורים ובמחילות אפור, מפני פחד השם ומהדר גאונו, אשר מתחבאים, מתחבאים במערות, רואים את זה גם בספר שמואל, למשל, כאשר שאול בקרב, כאשר הוא שם יורד אל הגלגל, ומקריב, אז רואים שם שבני ישראל מסתתרים בחבחים ובמערות, אני אומר מהזיכרון, בואו נראה את זה, כן. כי, כן.
רגע, זה
חיבור
של
מוכל
או
אנשים? ואיש ישראל ראו קיצר לו, והתחבו העם במערות ובחבכים ובסלעים ובצריחים ובבורות. כן, נכנסים הם מתחת לאדמה. מה אתה אומר?
זה חיבור של אנשים או אוכל? או
גם וגם. כמו אגב מערכות המסתור, אחר כך הם ימיד בקורפה. יורדים אל מתחת לאדמה.
פשוט,
אבל גם אוכל, גם אוכל. כן.
הרב בורר, מה שבנעמי שמר נזרקה נבואה על ירושלים של זהב. עכשיו, בחנוכה הזה גילו את המנהרות בצפון, וזה גם, גילו את זה בפרדס, מה שכתבת בשיר.
יפה.
זה שיר של חנוכה.
יפה, יפה. כן, יש במקור של חנוכה, יפה, וזה בדיוק מקביל את המנהרות שאת המנהרות פה. מה? בתמוז, בתמוז אני מוכן. הלאה. בכל אופן, לנו עוד נקודה אחת, את המנהרות אשר בהרים, וזה גם חשוב, המנהרות נמצאות בהרים. בדרך כלל, נראה בהמשך שהמדיינים שולטים באזור העמקים, איפה שהם יכולים לעלות עם הדרים שלהם וזה, אבל אם המנהרות נמצאות בהרים, זה אומר שהשטחים, גם האזורים שבהם עם ישראל לכאורה חזק בהם, כן? וגם לשם מגיעים המדיינים. והיה עם זרע ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו, ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, באזור תחום הגבול המיושב, ולא ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור, כי הם ומקניהם יעלו, ועליהם ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה. אז כמה מילים על מה עושים המדיינים. דבר ראשון, זה כבר לא המדיינים לבד, זה מניין ועמלק ובני קדם. עמלק תמיד נספח למי שאפשר, נראה את זה כמה פעמים בספר שופטים. גם כן, כנראה שבט נבד, נבד שעושה כנראה דווקא בסחר בעבדים, דיברנו על זה אולי בספר שמואל בזמנו, זה עמלק. בני קדם גם קבוצה של שבטים, נבדים, שמגיעים מהמזרח, והם נספחים פה למדיין. כל הנקודה הזאת חשובה להמשך. הביטוי ועלו עליו, ואנחנו, מי שמקשיב טוב, יש פה הרבה לעלות, ויחנו עליהם, כן, כי הם יעלו, ובסוף, כן, אז יש הרבה לעלות פה, הם מכסים את השטח לגמרי, יש פה המון 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 אנשים ועדרים שעולים על השטח, ויש פה הרבה את הביטוי להשחית, וישחיתו את יבול הארץ, ויבואו בארץ לשחתה, כן, זה מזכיר לנו מאוד מה שנשאר אחרי המבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, לשחת. כן, זה ממש לא משאירים שום דבר אחריהם, אדמה חרוכה. ויש פה את הדימוי להרבה. כן, ובאו כדי הרבה לרוב. הדימוי להרבה הוא דימוי כפול. גם כמות, כמות אדירה של אנשים, אבל גם מה שאיך שהארץ נשארת אחרי שהם עוברים, בסדר? הם עולים עם האדרים הענקיים שלהם, ועולים על השדות, ואתה לא יכול לעשות כלום, כי הם כמויות מאוד מאוד גדולות. אתה לא יכול, אין לך מה לעשות. אין צבא כרגע, כן, אנחנו עוד לא אין ממלכה, והם פשוט לא משאירים אחרי שום דבר. אז זה גם הכמות, אבל גם מה שנראה, מה שקורה לשטח, הנושא הזה של כדי הרבה לרוב, ומה שרואים שהם גם בוזזים ושודדים את האדרים של עם ישראל, ולא ישאירו מחיה בישראל, ושה ושור וחמור. הם לא משאירים אחרי הם כלום, הם פשוט בוזזים, עם ישראל לא יכול לעשות כלום.
כשכתוב שהם עושים את זה עד בואכה עזה, מאיזה כיוון?
לא, מצפון עד בואכה, עזה. עזה זה הגבול המיושב.
מצפון?
כן. אתה צודק, אומר, אבל מה, יש פלישתים? אין פלישתים עדיין. זה לא?
לא, מדיין, איפה המקום הגובה?
לא, מדיין מגיעים מעבר הירדן המזרחי. פולשים דרך עמק ישראל, ומשם גולשים לאורך השרון והשפלה. בסדר? לאורך העמקים. בעיקרון, כן.
אני קודם אומר, פלישתים, שהוא מכה אותם...
כן, זה הגל, מתחילים להגיע. נכון, כרגע 600. בסדר, יש פלישתים בצורה קטנה. מתי לפגוש את פלישתים? פעם ראשונה כצבא, שמשון. זה נכון שיש כבר מתחילים להרגיש את הגל השני של הפלישתים, אבל יש עוד זמן עד ש... אגב, אני חושב שהביטוי את בואכה עזה, זה פשוט גבול הארץ, גבול המזרע, מה שנקרא. כן, השטח המיושב של הארץ. טוב, קדימה. ויבואו בארץ לשחתה, וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל אדוני. פה יש סוף פסוק. צריך לשים לב לסוף פסוק הזה, כן? ויזעקו בני ישראל אל השם. מה אמור להיות אחרי ויזעקו בני ישראל אל השם? מה אנחנו רגילים שמגיע אחר כך?
ויקם.
ויקם השם להם הושיעם. ככה אמור להיות. ואכן, גם פה, ויקי זעקו בני ישראל אל אדוני על אודות מדיין. עוד פעם סוף פסוק. וישלח אדוני איש נביא אל בני ישראל, הכל מוצלח, בדיוק כמו שאמור להיות, רק מה? ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל לוחציכם, ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם. ואומרה לכם, אני אדוני אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. מה אומר להם האיש הנביא?
מה אתה רוצה לפתח?
שאני לא אושיע אתכם. בסדר? כלומר, באמת, בא איש נביא או מלאך, כן? כן, בא פה האיש הנביא והוא אומר להם, אני לא אציל אתכם. זה התשובה. יש פה שינוי, וזה השינוי, יש פה שינוי. עד עכשיו היה אוטומטית, ויהי כי זעקו בני ישראל, והיה כמה שם להם מושיע, ככה גם הופיע בהקדמה של הספר, זה כבר לא קורה. מעכשיו, יש דרישות. כן, אתם, בעצם האיש הנביא אומר להם, אני העליתי אתכם ממצרים, ואתם, אני השם לוקחם, לא תראו את אלוהי המורי ולא שמעתם בקולי.
אבל אין פה דרישה לתשובה, יש פה
פשוט תוכחה.
אין פה בעיה,
לא.
אם תשמעו בקולי...
לא, בסדר, הוא אומר, הוא מוכיח אותם. יש פה איזשהו פסקה, אם... אין, תראה, בפעם הקודמת שהגיע מלאך או איש נביא, כן, זה הפנחס שאמר את זה, עם ישראל בכה, איזה, פה אין כלום. יש איזה מין אדישות כזאת, לא שומעים שיש משהו בהחלט. כן, הוא אומר, אני, כן, העליתי אתכם ו... גם אני, יש פה עוד שאלה שעומדת בברקה. מה בדיוק הטענה שלו? הרי הם שרו בתשובה, לא? כתוב, ויזדקו בני ישראל להר שם.
לא, לא, משאינו כלום.
מה?
זוק זה תמיד
סבבה. אלא, ולא מה?
לא יודע.
ולא מה?
בכי,
אחרי זה... זה נכון מה שאתה אומר, כן.
לא, אבל עשירו את הלאה לך, אחרי זה צריך לבוא איזה מעשה
עושה. איזה מעשה? מה חסר? הם ויזעקו, הם באמת היה שעבוד, הם זועקים, מה הבעיה?
הם לא זועקו את עבודה זרה.
נכון. איפה רואים את זה?
כי הוא מוכיח אותם שהם עדיין עובדים
עבודה. לא תראו את אלוהי האמורי. צריך להבדיל, כן.
אפשר להגיד, יש בעיה גם בעצם ההצגה שלהם, ההצגה שלכם, כאילו... כאילו, תשחרר אותנו מדיין, אבל זה, כאילו...
ויזעקו בני ישראל לשם זה גם מה שהיה כתוב אצל...
על אודות מדיין. על אודות מדיין.
אתה אומר שהבעיה הייתה על אודות מדיין.
כן.
והם באמת לא, זה קשור למה שנאמר פה, כן, שהם באמת לא, הם לא עוזבים את אלוהי האמורי. איפה זה כתוב? לא תראו את אלוהי האמורי. יש הבדל בין לעבוד ללירו, המקום הכי טוב שרואים את זה, גם כן, אני מציע.
איפה
הנביא
הזה
נותן
את הנבואה שלו? איפה הנביא הזה נותן את
הנבואה
שלו?
איפה זה מריקה? אני לא יודע, אני לא יודע איפה הוא מביא את הנבואה. כנראה שהנבואה כן הגיעה לזה, אבל אני לא יודע. כן? איפה הם זעקו? כל אחד בבית שלו? תספו לי זו? אני לא יודע. בכל אופן, הוא נביא מסתובב, חזל אפילו גם לא מזהים את הנביא הזה. הנקודה הזאת של היראה, לראות את אלוהי הגויים, תקשיבו טוב, אני אקריא לכם מספר מלאכים ב', דווקא לא על עם ישראל, שם מדובר על השומרונים. שומרונים, כן, הקוטים שמגיעים לארץ ישראל, שמובאים לכאן על ידי מלך אשור, אז כתוב ככה, ויהיו עושים גוי גוי אלוהיו, ויניחו בבית הבמות, כן, סליחה, נתחיל קודם. ויבוא אחד מהכהנים אשר הגלו משומרון, בגלל שהאריות טורפים אותם, לא ניכנס עכשיו, סיפור מאוד מאוד מעניין ויפה. האריות טורפים אותם, מביאים, מלך אשור מביא איזה כהן שילמד אותם את משפט אלוהי הארץ. ויבוא אחד מהכהנים אשר הגלו משומרון וישב בבית אל, והיא מורה אותם איך יראו את אדוני. והיו עושים גוי גוי אלוהיו, והניחו בבית הבמות אשר עשו השומרונים גוי גוי בעריהם אשר הם יושבים שם. אנשי בבל עשו את סוכות בנות, ואנשי חוט עשו את נרגל, ואנשי חמת עשו את השימה, והאבים עשו נבחז ואת תרתק, והספרבים שורפים את בניהם באש לדר המלך ועל המלך אלוהי ספרביים. והיו יראים את אדוני, ויעשו להם מקצותם כהני במות, והיו עושים להם בבית במות. את אדוני היו יראים, ואת אלוהם היו עובדים. מה זה את אדוני היו יראים ואת אלוהים היו עובדים? כלומר, כל הם משאירים כל אחד לעבוד לעבודה זר שלה. את השם יראים, זה אומר על יתר ביטחון. יחוז בזה וגם מזה התנך ידיך. מצד אחד, אני ממשיך לעבוד לעבודה זרה שלי, אבל ליתר ביטחון, אני גם ירא את השם. זה בדיוק מה שכתוב. לא תראו את אלוהי האמורי. לא תראו את אלוהי האמורי, זה לא שאסור בשיתוף. זה מה שאמרת מקודם. זאת אומרת, לא אסור להחזיק ביחד. זה התביעה. זה שעם ישראל זעקו אל השם זה מאוד נחמד, אבל אם הם לא זורקים את העבודה זרה החוצה, כן, אז זה לא מתקדם.
היה למדיינים, כאילו, המדיינים שהיו לארץ, הם רק רצו להרוס אותה, את הארץ, כאילו, כי אם הם כבשו, אם הם היו רוצים לכבוש, כן, את הארץ, אז מה הקטע שלו להרוס את כל השדות וכל זה?
לא, המדיינים הם עם של רועי צאן, כן? לא, זה לא עניין שלה להרוס, הם צריכים להאכיל את הכבשים ואת העיזים שלהם. כשאין במדבר, אז...
יש להם כבשים, גמלים, לא?
גמלים, כן, נראה בהמשך שזה גמלים בעיקר. אבל מכאן עולה שגם הדרים רגיל, שה ושור וחמור. הדרים גדולים, כמו בדואים. כן, הם פשוט... בדואים הם אף פעם לא גונבים. הם רואים משהו שהוא לא שייך לאף אחד, אז הם לוקחים אותו. אף אחד לא מגן עליו, אף אחד לא זה, אז הם... מישהו צריך לקחת את זה. שרחם בחניה בבית.
נכון.
אם אתה אומר ששלך, אתה מסמן אותו איכשהו. כן, אז בדיוק ככה. כן, גם זה לא השתנה, אתם רואים ב-3,000 שנה, נכון? כן, ויבום, אז הבנו את מלאך השם, מלאך השם בעצם יוצא כנגד העבודה זרה בשיתוף, והאמת היא שיש פה דרישה חדשה בספר שופטים, ששמענו כבר שיש איזה שינוי מגמה, אז יש פה שינוי מגמה. עד עכשיו זה לא היה תלוי בתשובה, ועכשיו יש דרישה. הקדוש ברוך הוא לא נענה מיד לזעקה, אלא מציב איזה דרישה. ויבוא מלאך אדוני, וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי. וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. וירא אליו מלאך אדוני, ויאמר אליו, אדוני עמך גיבור אחד. התמונה הזאת היא תמונה מאוד מאוד חשובה. ויבוא מלאך השם, וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. התמונה הזאת היא בעצם כל הסיפור. למה? האלה הזאת היא כנראה, כן, אפשר נרמז בהמשך, היא כנראה אלה של עבודה זרה, עץ של עבודה זרה. למה נראה לי ככה? כי כתוב תחת האלה אשר ליואש אבי העזרי. כן, היא שייכת, האלה הזאת שייכת ליואש אבי העזרי. מה כבר יכול להיות שייך בעץ אלה ליואש אבי העזרי? אז אם מסתכלים בהמשך הספר, אז רואים מה היה שייך ליואש אבי העזרי. אני אקריא לכם בהמשך הפסוקים, בהמשך הפרק. אז קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני 7 שנים, והרסתה את מזבח הבעל אשר לאביך. כלומר, מה שיואש יש לו זה פר לעבודה זרה, ויש לו מזבח לעבודה זרה, אז סביר להניח שהאלה אשר לאביך, כן, אשר ליואש אבי העזרי, זה כנראה גם של עבודה זרה.
האשרה מוזכרת.
כן, אשרה זה עץ שמשמש לעבודה זרה, כנראה שזה האלה, כן, זה לא כתוב מפורט. בסדר? אז זה אשר ליואש אבי העזרי, גם אני אומר, צריך לשים סתם למשחק מילים, אבי העזרי, ראינו אצל יהוד בן גירה בן הימיני, אבי העזרי. אפשר היה לכתוב אבי עזרי, אבל אבי העזרי, כי זה רומז גם ל... הוא אבא של גדעון, זה שיושיע את עם ישראל, זה שיעזור. כן. וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין, אז יש פה את כל התמונה, יש פה את החטא, שזה כן, האלה, בסדר? האשרה, עבודה זרה. ויש פה את העונש, העונש הוא שחובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. אני אסביר מה זה חובט חיטים בגת. דבר ראשון, בגת לא חובטים חיטים, אלא...
יין.
יין, נכון, עושים יין. כלומר, אז למה, איך הוא רוצה להבריח מפני מדיין, אז הוא עושה את זה במקום הלא קלאסי, כן? הוא עושה את זה בגת. לא רק זה.
מה הכוונה להבריח?
להניס מפני מדיין, כלומר, הוא רוצה... שלא ישדדו לו את המעט שיש לו. איך אני יודע שיש לו מעט? כי חיטים לא חובטים אותם. חיטים דשים. כדי להפריד את החיטה מהשיבולים, דשים. כשאין לך הרבה, אז אתה חובט בידיים את החיטה. ותחבוט את אשר ליקטת. כן, וגם שם זה היה יחסית הרבה. אבל עדיין, היא, כן, רות, לא היה לה איך לדוש. אז היא עושה את זה בידיים. אבל באופן כללי לא עושים את זה בידיים. יכול להיות שאין לו בהמה כבר, כבר לא נשאר כלום. כן? בכל אופן, אז הוא נאלץ. אז גם הביטוי לחבוט, זה כבר אומר שהיה לו מעט. עוד דבר שצריך להוסיף פה, וזה קצת ידע בארכיאולוגיה. גתות תמיד נמצאות רחוק ממקום היישוב. בניגוד לבתי בד, שאנחנו תמיד מוצאים אותם בתוך היישובים, את הגתות אנחנו תמיד מוצאים ליד הקרמים. למה? נכון, ולמה את השמן מכינים בהם בתוך היישוב?
עיקר?
לא. פשוט, אי אפשר לטלטל את הענבים. אי אפשר להעביר את הענבים, הם נמחצים, מתקוצ'בצ'ים בדרך, והכל נערס, מתלחלק באדמה וזה. ענבים במקום, דורכים, בסדר? בקרן. לכן האגתות הן תמיד ליד הקרמים, אנחנו מוצאים אותם. את הבית בד, אין בעיה, תיקח את הזיתים, זה יכול לחכות, זה אין בעיה, אז לוקחים את זה.
אבל
לא ישבים אחור,
כל עוד עושה.
כן, לא, זה מתערבב עם אדמה, מתלכלך, מתחיל להחמיץ ברגע שהשמן יוצא. בסדר, לכן, אפילו תסתכלו בישעיהו, כן, וגם יקב חצב בו. כלומר, דבר ראשון, עושים קרן, מכינים את הגת.
זה יותר טוב
גם. הבנתי?
ענבים, זה קרן של הענבים, זה קרן של הענבים, זה החבילה.
לא, לא יותר כבדים. יותר קשה לקחת, כי זה נמחץ ומתחיל להתדבק ומגיל, אבל זיתים, תאמין לי, יש לי גם זיתים וגם ענבים, זה לא יותר כבד. ניסיוני. בכל אופן לענייננו, אז הנקודה הזאת היא חשובה כדי להבין שהוא עושה את זה רחוק, זה לא ליד הבית, בסדר? הוא הולך לחבוט את החיטים בגת, הוא יוצא, הוא מתרחק מהיישוב כדי לחבוט את הכמה חיטים שכבר יש לו, כן?
רק אופרה זה...
אופרה, לא התייחסתי באמת, אופרה. היו הרבה זיונים לאופרה, זה לא אופרה שבבנימין, כן? זה צריך להיות אופרה אבי העזרי, היא צריכה להיות באזור מנשה. היו כאלה שניסו לזהות אותה באזור אפולה, כן? כנראה שלא גם כן. לא מזמן יצא המחקר, הראשון שזיהה אותה באזור מנשה, היה חנן אשל, כתב על זה מחקר, מאוד מעניין. זיהה אותו בחירבת אפרי, אפרית או משהו כזה שנמצאת באזור מנשה. אני אביא לכאן, פעם הבאה, חבל שלא הבאתי, אני אביא לפה פעם הבאה איזו תמונה של זה, של המקום, אני אשתדל לזכור. זה כפר שנמצא ליד הר הקבורים, במורדות הדרומיים של הר גריזים. כולם מסתכלים, כאילו, נחלתי מהריח, זה, אני אראה לכם את הפעם הבאה.
היה
מערבית? כן, אולי בתוך היד, נכון? כן, זה מקום מוכר, לא כפר כיפי. אז כן, אז מתחתיו יש, ערק, יש את הכפר בורין. נפגוש אותו בהמשך הסיפור, מיותם. אז ליד הכפר בורין יש ערק בורין, שזה ערק זה המצוק של בורין, והוא באמת יושב על מצוק מאוד גדול. מתחת לערק בורין, מתחת למצוק, יש שטח חירבה. בסדר? אז חנן אשל זיהה את זה בחירבה מסוימת. לא מזמן יצא מאמר, לפני כמה שנים יצא מאמר של טבגר ושל, איך קוראים לו, דביר אביב, שמזהים את זה בחורבה סמוכה, במרחק של 3 קילומטר, ששם כן יש ממצא ארכיאולוגי מתאים, אבל האזור הוא ברור, זה איפשהו באזור השומרון. בסדר? אז זה... סתם, טוב, זה מאוד מתאים כי זה מתאים להמשך הסיפור, נראה את זה בהמשך הסיפור, זה מאוד מתאים שזה כנראה באזור ההוא. אז זה אופרה. אופרת אבי העזרי. וזה מה שקוראים לה אופרת אבי העזרי, נראה בהמשך ככה היא נקראת, כי יש כמה אופרות בארץ, כן? יש שם מצוי בארץ, או היה ליתר דיוק מצוי, אז שהערבים הגיעו אליהם. אז הבנו אותם, זה, אז התמונה הזאת, הפסוק הזה, ויושב תחת האלה, המלאך, מלאך השם, כן? יושב תחת האלה, שזה כנראה השירה של יורש אבי העזרי, וגדעון בנו, חובט חיטים בגת, להניס מפני מדיין, ואז הוא אומר לו, השם ממך גיבור החיל, ואנחנו לא יודעים אם זה באירוניה, כן? באמת גיבור גדול, שחובט כמה חיטים, או שהוא מתכוון באמת גיבור החיל, כן? שהוא באמת משתמש בכוח, בכוח ידרני, לחבוט חיטים. השם ממך זה ברכת הקוצרים, נכון? ואומר לקוצרים, השם ממכם, לפני שזה היה בבני עקיבא, כן? ומה התשובה? מה? היא אמר שלפני, כי רבי עקיבא הוא מתקופת המשנה.
היה לרעיון.
כן, ויאמר אליו גדעון, בי אדוני ויש אדוני עמנו, ולמה מצעקנו כל זאת? והיה כל לפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור הלא ממצרים אלינו אדוני, ואתה נתשענו אדוני ויתננו בכף מדיין. וואו וואו, רק פתח לו את הפתח, רק אמר לו שלום, השם עמך, וואו איזה התנפלות. יש השם עמנו, ולמה מצעקנו כל זאת? ואיכו לפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור הלא ממצרים אלינו השם ואתה נתשענו השם ויתננו בכף מדיין. נראה שרק היה צריך לפתוח לו את המשפט ככה, משפט פתיחה, והוא ישר שופך על המלאך את כל מה שיש לו בלב. חז"ל אומרים אשר סיפרו לנו אבותינו שאמש אמר לי, פסח היה, כן? שזה היה פסח, ואמש אמר לי אבא, אמש יקרא לי אבא את האגדה. מאיפה חז"ל לקחו את זה? מאיפה חז"ל ידעו שזה פסח? עוד מעט נראה שהם אוכל מצות, עוד מעט נראה שיש מצות ויש נגדי זה, כן, נראה את זה. אבל האמת היא שמי שהקשיב טוב למה שאמר הנביא, אז הוא כבר שמע את האגדה בדברי הנביא. הנביא אמר מקודם, ויש לך נביא במקום אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, והציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל לוחציכם. זה האגדה של פסח, כן? אבל לשונות גאולה, ממש ככה, נכון? ממש רואים את זה. אז חז"ל רואים פה איזשהו רמז, נזכור את זה עכשיו, וזה אחר כך יתקשר לנו לעוד כמה דברים פה בהמשך, כן, רואים פה איזה, והם אומר, פסח היה, ובעצם גדעון, כן, בא בטענות מאוד גדולות, למה לא כמו במצרים, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם ממצרים, כן, הטענה לא ברורה. מה הטענה של גדעון? הרי הנביא אמר, מה הנביא אמר? למה אני לא מוציא אתכם? למה לא מציל אתכם? עבודה זרה בשיתוף, נכון? עדיין לא, כן? לא תראו את אלוהי האמורי, אתם יראים את אלוהי האמורי. אז איזה מין טענה זאת, כן? ואתה נתשנו השם. מה ממצרים? לא מגיע לכם. ויפן אליו אדוני, ויאמר לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. כן? לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין. מה זה בכוחך זה? איזה כוח? של החביתת חיטים. מעולה, דבר ראשון אכפת לו. כן, אחד שאכפת לו, אחד שזה מפריע לו. כולם היו אדישים, אף אחד לא הגיב בכלל מה שהמלאך אמר. הוא לפחות מתעצבן, נכון? אז עם זה אפשר ללכת, מעולה. הוא לא אדיש. חזל אומרים, כוח סנגוריה שלימדת על בניי. מה הסנגוריה?
כמו שבמצרים לא היו ראויים, ובכל קצת...
נכון, אז זה הסנגוריה. כלומר, זה לא סנגוריה, אז מה זה אומר טוב על עם ישראל? איפה הסנגוריה פה? להאמין בעם ישראל, שאפילו שעכשיו הם לא ראויים, יש סגולה, כן? זה כוח הסנגוריה. עם ישראל במצרים לא היה ראוי, כן? חז"ל אומרים, בלשונם, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, נכון? חז"ל אומרים על עם ישראל בקריאת ים סוף, שגם מצרים וגם עם ישראל שניהם עובדי עבודה זרה. מאיפה חז"ל לקחו את זה? חז"ל לקחו את זה מיחזקאל. יחזקאל אומר את זה מפורש בפרק כ'. ביום ההוא, פסוק ו', ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש צבי לכל הארצות. ואומר עליהם, אמרתי לעם ישראל, במצרים, איש יקוצי עיניו השליחו ובגילו למצרים, אל תתאמר. עוד מעט, מסי לחשוב איפה הוא אמר את זה. אני אדוני אלוהיכם, ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו. ואת גילולי מצרים לא עזבו, ואומר לשפוך המתי עליהם, לחלות הפי בהם בתוך ארץ מצרים, ואס למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה ותוכם אשר נודעתי אליהם לעיניהם להוציאה מארץ מצרים, והוציאה מארץ מצרים ואביהם אל המדבר. כלומר, עם ישראל בארץ מצרים לא משליחים את השיקוצים ואת הגילולים, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא מוציא אותם. זה באמת מה שטוען גדעון. זו הטענה שלו, שאף על פי שיש עבודה זרה, כן? צריך להאמין בסגולה של עם ישראל. זה סנגוריה. כן? להאמין בסגולה של עם ישראל. יש פה ויכוח. הקדוש ברוך הוא שלח את איש הנביא, שהאיש הנביא אומר, אתם צריכים לעשות משהו מצדכם. מה גדעון אומר? אתה תתחיל. אתה תתחיל.
כוח שיש
במדרש,
נגיד, מכנסת ישראל,
הקדוש ברוך הוא תמיד. כן, נכון, נכון, זה הוויכוח. מי יתחיל? שובו אליי ושובו אליכם, נכון? בדיוק זה הוויכוח. מי ראשון? לכאורה מי מנצח בוויכוח? גדעון. גדעון מנצח בוויכוח. כי מה השם אומר לו? לך בכוחך הזה, זה, וכן, הלא שלחתיך. מאיפה ביטוי את הלא שלחתיך? ממשה. בסדר? נוכי שלחתיך. כלומר, באמת, הוא הופך אותו למשה. יש עוד הרבה קשרים בין משה לגדעון. זה קשור לזה שגדעון משחזר פה איזושהי יציאת מצרים. הוא אמר, בוא תוציא אותנו כמו יציאת מצרים. אז הוא מושווה פה למשה. איך חז"ל ראו את ההשוואה למשה? ירובעל בדורו. כמשה בדורו.
שאתם עובדים על זה דרש, את פסל מיכה שאומרים...
נכון, פסל מיכה, חז"ל אומרים, עבר עם מים בים. נכון, בדיוק ככה.
יש גם לומדים את ההלכה שגם דברים...
אין ספק, כל הנושא של העגל. תזכרו את העגל, כי את העגל הזה נמצא אצל גדעון בסוף, נכון? בסוף הסיפור נמצא. יהיה עגל, הוא יהיה מנזמי זהב, הכל יהיה בדיוק כמו, לא השתנה. כן? אז יש פה ויכוח מאוד מאוד גדול, אבל הוויכוח הוא לא מוכרע חד צדדית לטובת גדעון. מיד נראה שזה לא לגמרי כמו שחשבת. ויאמר אליו, בי אדוני, במה הושיע את ישראל, הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. גדעון מסרב, הנה משה, אמנם משה סרב בגלל שהוא היה כועד בקדשון, גדעון מסרב כי הוא הקטן, וכן, הוא משפחה לא מיוחסת, כן, כמו
שאול,
נכון, כמו שאול, מסכן, מסרב, על פי, זה כנראה, על פי משפחתי, ככה המפרשים אומרים פה, על פי הדל במנשה, כן, משפחה הכי דלה במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. יש פה שלושה דגשים, א', במנשה, ולא ב... ולא באפרים, לא, ולא באפרים, פרשת שבוע, כן, בתוך בני יוסף, ההובלה היא של שבט אפרים, בסדר, יהושע היה משבט אפרים. ההנהגה אמורה להיות ששבט אפרים, זה חשוב גם להמשך הסיפור.
יעקב אבל אומר שכן יהיה מנהיגות ממנשה, פשוט יהיה שנייה
לגודל... כן, אפילו לפי חז"ל הוא אפילו רומז לגדעון ספציפית, נכון? נכון, אבל בתוך... למה אני מדגיש את זה? כי בהמשך הסיפור זה חשוב. נכון? זה חשוב להמשך הסיפור. הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי, כנראה שהוא גם היה אחד הקטנים, בגיל, כן? צעיר בבית אבי. רואים שגדעון מבין שההתחלה היא צריכה, כאילו יש, יש פה משהו שהוא חשוב לעניין המשפחתי, ונראה שזה בהמשך חשוב מאוד אפילו.
מה העניין הראשון, פי אדוני ופי
אדוני,
ולמה יש...
לא. בשלב הזה, על פניו, וכך כמו שנראה בהמשך, גדעון לא מזהה שמדובר במלאך, אלא מדובר בנביא. אמנם כתוב ויפן אליו השם, כן? לפני שנייה היה כתוב ויפן אליו השם. אבל כנראה שהכוונה שהעמקת הפנייה של המלאך, כמו שנראה בהמשך, גדעון קרב לשלב הזה, עוד לא יודע שהוא מלאך. מלאך ונביא יכולים להופיע לפעמים באותו הופעה, כן? הם נראים אותו דבר. כן? על משה רבנו כתוב, הנה אנחנו שלחנו שלחנו לפניך. על עזרא, כן, ספר כתוב, קוראים לו מלאכי, חגי מדבר במלאכות השם. מלאך ונביא זה יכול להתחלף. אם אתה לא יודע לזהות את הדברים הקטנים, כן, אתה... אז אתה לא שם לב להבדלים. בסדר? אבל זה דברים שבאמת, גדעון בשלב הזה נראה אחר כך אצל מנוח, כן? כל עוד לא קורה איזה משהו חריג, הוא לא מזהה שזה. אז הוא מדבר עליו בצורה מכובדת, אבל זה, בי אדוני, זה לא לקדוש ברוך הוא, אלא...
כאילו, מה זה אומר?
לא, בי זה מילת כבוד, כן. בבקשה, כן. ויאמר אליו אדוני, כי אהיה עמך, ציטוט, ממש. כי אהיה עמך, ממש כמו משה, נכון שם, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, והקיטה את מדיין כאיש אחד. מה זה והקיטה את מדיין כאיש אחד?
כמו שאתה רגיש אחד, איך כאילו קל, לא?
נכון, בפשט שזה יהיה קל מאוד. אני חושב, אני רוצה לטעון שזה לא רק זה. תוכל לעשות את זה גם לבד. לבד. בהמשך
נראה.
כן. כן. לבד, לבד. ונראה שהקדוש ברוך הוא, האמירה הזאת של הקדוש ברוך הוא לגדעון היא חשובה. והוא רומז לגדעון, הקדוש ברוך הוא אולי אפילו רומז לגדעון שזה מה שהוא רוצה. כי כשגדעון יגייס צבא גדול, מה הקדוש ברוך הוא יגיד לו? לא רוצה. נכון? אז הוא לא רוצה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז האמירה הזאת לגדעון כאיש אחד היא חשובה. והיום, היא כיתה, אתה. ויאמר אליו, אם נא מצאתי חן בעיניך ועשית לי עוד שאתה מדבר עמי. אל נא תמוש מזה עד בואי אליך והוצאתי את מנחתי והנחתי לפניך. ויאמר, אנוכי אשב עד שובך. זה גם איזשהו סימן. הקדוש ברוך הוא ממתין לעם ישראל, שעם ישראל יעשה את הצעד שלו. זה כבר איזושהי אמירה. תכף נראה שיש פה אפילו יותר מזה. וגדעון בא, ויעש גדי עיזים. ויפת קמח מצות, הבשר שם בשל והמרק שם הפרור, גדי עיזים ומצות. יש פה ממש פסח, מה שחזל אומרים. יש פה יציאת מצרים, של גדעון, כן? רק גדעון עצמו, אבל הוא יוצא. הבשר שם בשל והמרק שם בפרור, שזה כנראה כערה, ויוצא אליו אל תחת האלה ויגש. הוא מגיש את זה כארוחה לנביא, למלאך, כן? הוא לא יודע שהוא מלאך בשלב הזה. יש פה פסקה. ואז כתוב, ויאמר אליו מלאך האלוהים, קח את הבשר ואת המצות, והנח אל הסלע עליו ואת המרק שפוך ויעש כן. יש פה כמה דברים שצריך לשים לב אליהם בפסוק. דבר ראשון קוראים למלאך שלנו, מלאך האלוהים, כן? לא מלאך השם, עד עכשיו הוא היה מלאך השם. מה קרה לו עכשיו שהוא מלאך האלוהים? כן? הוא השם דיבר, אבל פתאום שם אלוקים. ואומר לו, תשמע, זה לא טוב פה, תעביר את זה לשם. תעביר את זה לסלע, כן? הלז. כלומר, זה כנראה איזה ריחוק מסוים. מה קרה? מה העניין להעביר את המקום? ומה הקטע עם השפיכה של המרק? מה הסיפור? אז דבר, אז הכל מתחיל ויש פה, ההופעה של המלאך היא תמיד רומזת למה גדעון אמור לעשות בהמשך. אין? זה חלק מהסיפור. איפה הוא שם גדעון את המנחה שהוא מביא למלאך? תחת האלה. זה לא עובד. אי אפשר להביא מנחה לאיש האלוהים תחת האלה. זה בדיוק האמירה. אי אפשר גם וגם. תיקח את זה, תרחיק את זה. זה לא יכול להיות ביחד. זה נקודה ראשונה, כן.
את שני הוא יושב שם, כאילו. למה המלאך יושב שם בזכר?
המלאך יושב שם, אמרתי, זה תמונת המצב. הפסוק הראשון נותן לנו תמונת מצב. יש גם מלאך השם ויש תחת האלה. ורואים את החטא ואת העונש במקביל. ותופעת שם. זה גם אחיזה וגם וגם. עכשיו המלאך מלמד אותו מה לעשות. א', הוא ממתין לו, כי הוא מחכה לצעד שלו. זה כבר אמירה. עצם זה שהממתח, הוא אומר חכה, והמלאך אומר לו, אין בעיה, אני אחכה. זה אומר, מחכים פה להתערות הדלתתא. לא תהיה פה רק התערות הדלתתא. צריך להיות פה מעשה. כן? ועכשיו הוא רומז לו גם לגבי, מה המעשה? המעשה צריך להיות כזה של אי אפשר להחזיק בו זמנית בזה ובזה. אי אפשר גם את הבעל וגם את זה. אני חושב שהשם אלוקים פה במלאך הוא רומז לחוסר הנחת, כן? יש פה איזה ריחוק. אם מקודם היה העמקת הפנייה כשוויפן אליו השם, אז עכשיו יש פה איזשהו ריחוק. הוא שם לו את המנחה תחת האלה, אנחנו אומרים. והוא רומז לו מה נדרש ממנו.
אולי זה גם עניין של דין ורחמים.
ודאי, זה בדיוק הנקודה, כן, עכשיו זה עניין של דין, הוא אומר, אוקיי, לא, צריך להתרחק. קח את הבשר ואת המצות והנחל עשה לעז ואת המרק שפוך ויסכן. מה זה ואת המרק שפוך? למה לשפוך את המרק עד שהביא מרק?
מקומו של אליהו עושה.
מעולה. כלומר, איפה ראינו את זה? ראינו את זה באליהו ביער הכרמל, שהוא אומר לשפוך את המים על המזבח, על הפר, נכון? ומסביב למזבח וגם בתעלה. מה הנקודה אצל אליהו, אל תגיד לנו?
להעצים את הנס.
מעולה. הנקודה הראשונה להעצים את הנס. גדעון עוד לא מבין, אבל עומד לרדת אש מהשמיים. אש על זה, זה כל אחד יכול, אני עושה את זה כל פעם הבית. אש על הכל, נכון? אבל אש על מים, זה באמת נס גדול. אני כמובן צוחק. כלומר, מה זה להעצים את הנס? אני מסכים איתך שזה הפשט שזה להעצים את הנס, אבל הנס, אש מהשמיים זה מספיק גדול כמובן גם ככה, נכון? זה התכוונתי להגיד. בסדר? אז מה זה? זה נכון, באמת יש שדר, כן.
כמו שאליהו אמר לבחור בין הבעל, אם הבעל לא יהיה
אליהו. זה נכון, זה לא קשור לשפיכת המרק.
לא, אז
מה שאתה אומר, הוא בוודאי נכון. זה שאנחנו רואים פה את הקשר לאליהו, שעוד לא היה, כן? זה ברור שזה קשור. הסיפור של גדעון, הוא קשור לאליהו עוד יותר בהמשך, כמו שנראה. בסדר? עוד יותר בהמשך. אבל מה משמעות שפיכת המרק פה? אז אני רוצה ללכת לאליהו ואז להציע גם פה. אני חושב שבאליהו משמעות שפיכת המים מעבר להעצמת הנס, שהיא נכונה, יש העצמת הנס, אבל זה לא רק זה. אני חשוב גם, אני חושב אולי, זה שהקדוש ברוך הוא מופיע באש ומים, בסדר? כמו עמוד ענן ועמוד אש, כמו כמראה השם ביום, כן, יחזקאל אומר, כמראה הקשת ביום הגשם, בסדר? ותמיד זה מופיע ביחד, אבל יותר מזה. המשמעות של שפיכת המים בימי אליהו, אני רק תדמיינו לכם את הסיטואציה, זה נמצא בערת כרמל, אחרי 3 שנים בצורת, ואז לוקחים לקחת 12 קדי מים ולשפוך על המזבח. אנשים מתים מצמא. הגרון של כולם יבש. כן, הולכים, איך הולך שם אחאב במור רגליו, הולך לחפש קצת חציר לסוסים. ואתה רואה שופך ככה 12 קדים, מה, אי אפשר לעשות נס עם קד אחד? שפיכת הקדים של המים מבטאת את האמונה בקדוש ברוך הוא שעוד מעט יורד גשם. אליהו בטוח שהוא הולך להוריד גשם, ולכן הוא יכול לשפוך 12 קדים. כן? זה מבטא את האמונה הביטחון. למה יש ניסוך המים בסוכות? סוכות זה סוף הקיץ. אנחנו, יש לנו את המוביל הארצי, אנחנו פותחים את הברז, תמיד יש מים. נכון, אני משקים את האוטו עדיין. זה לא משנה, בצורת, לא בצורת, אפשר להשקות את האוטו ביום שישי. אני זוכר אפילו, נגרתי באיזה מקום, אלא לא השתנה. אנשים היו ממשיכים להשקות את הרכב כל יום. לא מרגישים בכלל אם יורד גשם, לא יורד גשם. רק כשאתה גר ליד חקלאים, אתה קצת מתחיל לשים לב שבאמת זה משנה. וזה בדיוק העניין של ניסוך המים בסוכות. אין, פעם לא היה דבר כזה. אין, לא יורד גשם בחורף, אין מים במעיינות. אנשים מתים מצמא. כפשוטו, או נודדים למקום אחר, צריך לעזור. אין חוכמות, זה לא שיש איזושהי אוקוס פוקוס כזה, כמו שהיום אנחנו התרגלנו. זה, כשאנחנו מנסחים את המים בסוכות על המזבח, את המים האחרונים אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו בטוחים שהוא יורד לנו גשם. זה משמעות ניסוך המים. זה משמעות ניסוך המרק, שפיכת המרק על הסלע. גדעון, אין מה לאכול. כן, ראינו, ויד על ישראל מאוד, אנוכי על פי הדל במנשה. ויד על ישראל מאוד, עם ישראל במצב של דלות. המשפחה של גדעון היא המשפחה הדלה בכל משפחות מנשה. המלאך השם לוקח, אומר לו, תשפוך את העם הזה. זה מבטא איזשהו ביטחון בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא באמת יושיע. הוא דורש ממנו איזושהי קפיצה של אמונה. כן.
יש פה דלות, הוא מביא לו פת קמח מצות, מביא לו גדי עזים, זה לא דלות, הוא לא הביא לו חתיכת בשר.
לא, יש שברגע שבגיע הנביא, נותנים לו את מה שזה, אבל נראה לי, מאיפה הוא לקח את זה? זה את מה שיש לו. את האחרון, את מה שיש. לא, כתוב, ויד על ישראל מאוד, ולא ישאירו מחייה בישראל. כך כתוב, שא ושור החמור, ואחר כך... הביטוי ויידל מופיע פה רק פעמיים, פעם אחת ויידל ואחר כך על פי הדל במנשה. אז אם עם ישראל הוא דל מאוד, ובתוך שבט מנשה זו המשפחה הכי דלה, אז הוא לוקח את הבשר האחרון אולי והחיטים האחרונים של המשפחה. כבר ראינו שלא היה לו הרבה חיטים, כן? המצות הוא אולי עשה גם כי לא היה משהו אחר לעשות, כן?
אני רוצה שאני לא חסיפו עוד, רואים שהגיע...
אחר את הקרקרים האלה של המנות קרב.
אבל... אנחנו רואים
להם
שחסיפור
שירה
שכן היה
דמות מכובדת בכהן,
כאילו לא...
זה רק... מה? בתוך אופרה?
כן.
לא, בתוך אופרה. כנראה שהוא היה דמות מכובדת, נכון. כי הוא היה אולי כהן נבל, כן. בסדר, אבל בדמות מנשה, שבט... כן.
אבל פה גינון לא עושה את זה מצד שהוא בנס, הוא פשוט מביא לו אוכל,
מצפה לנס אחר. לא, אני חושב שזה בא לרמוז, שעצם הנתינה של האוכל, היא קפיצה באמונה. לתת למלאך, גדי עזים, איפת מצות, איפה זה הרבה. בסדר? אז העומר, עשירית האיפה. זה מספיק לאדם ליום אחד, נכון? תמידי, כן? נכון? זה שתו העם ולקטו, כן? זה מספיק ליום אחד. אז איפה זה הרבה אוכל. והוא שם, והוא מביא את זה למלאך, והוא אומר למלאך, הוא אומר, לא, לא, לא שם, שמה. ואז... וישלח מלאך אדוני את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותעל האש מן הצור, הנה הצור שלנו, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך אדוני הלך מעיניו. כן, יש פה איזשהו...
פוקוס, פוקוס.
כן. הכל עולה ככה באש, ככה עם הכל ביחד, והמלאך נעלם. כן, וירא גדעון כי מלאך אדוני. פתאום הוא מבין שהוא רואה שזה היה מלאך השם, ויאמר גדעון, אהה אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים, גם ביטוי שאנחנו ידעו השם פנים אל פנים, עוד ביטוי ממשה רבנו, גדעון כמשה ממש. ויאמר לו אדוני, שלום לך אל תירא לא תמות. שלום לך אל תירא לא תמות, א' פשט כאן, בסיפור הזה, בסדר? אבל גם בכלל, כאילו במהלך השליחות שאני שולח אותך. אז זה דו משמעי, שלום לך, אל תראה לו תמות, וכאן בוודאי השם פונה אליו. כלומר, זה לא כבר לא דרך מלאך. פה בוודאי יש פנייה של מלאך אל גדעון, גדעון ממש שואל. ויבן שם גדעון מזבח לאדוני, ויקרא לו אדוני שלום, עד היום הזה עודנו באופרת אבי העזרי. עד היום הזה, עד ששמואל כותב את הסיפור, עודנו באופרת אבי העזרי. לא, אנחנו לא מצאנו שם שום מזבח, אבל כנראה שעדיין שם, איפשהו. ויקרא לו השם שלום, אז גדעון בונה מזבח. מה רוצה אביב הזמן?
18.
מעולה, אז אנחנו יש לנו זמן גם להמשיך אל הזה. אז גדעון בונה מזבח וקורא לו השם שלום, אנחנו מצאנו כל מיני מזבחות כאלה עם שמות, נכון? זוכרים עוד כאלה?
השם ניסים.
השם ניסים, משה, יעקב בונה מזבח, קורא לו. בטל, נכון?
השם יראה.
כן, השם יראה, לא השם יראה, לא בטוח שזה השם של המזבח. כן, יעקב קורא ממש, כן?
אל
אלוהי ישראל, ויקרא לו אל אלוהי ישראל, כלומר, זה מעניין, אנחנו מוצאים רצף של מזבחות שיש להם שם, ותמיד שם השם הוא חלק מהמזבח. אגב, יש עוד מזבח אחד שקראו לו שם, אבל הסתירו את השם שלו, אם אתם זוכרים, זה המזבח של 2.5 שבטים. אז כתוב שהם קוראים לו שם, ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח, לא כתוב איך קראו לו, כי עדו בנותינו, כי אדוני הוא האלוהים, אלא אם כן זה השם שלו, שם מאוד ארוך לקרוא למזבח. אבל כבר היינו בחזקיהו, כן, פלא יועץ אל גיבור, אבי יצא שלום, אז מה זה לקרוא למזבח? כי עדו בנותינו, כי השם אלה כמו.
הבנת שכי מן הצור, כאילו בא לרמוז שיצא מים מן הצור?
למשה? יכול להיות. אולי זה גם רומז לקדוש ברוך הוא, כן, מן הצור. לא יודע, איפה הוא? לא יודע. יכול להיות שזה באמת רומז אל נקרת הצור של משה, כאילו אם כבר היינו...
שם כתוב מן הצור.
כן, אבל שם הקדוש ברוך הוא... לא. בנקרת הצור זה גם איפה שהשם התגלה למשה, ביער סיני. וראית את אחוריי. זה התגלות. יכול להיות. בכל אופן, אז מזבחות עם שם. למה זה חשוב? למה אני מסב את תשומת לבכם לעניין הזה של מזבחות עם שם? כי תראו, בוא נלך פסוק אחד קדימה. ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו אדוני, קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שבע שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכרות, ובנית מזבח לאדוני אלוהיך. נו, באמת, רק עכשיו בניתי מזבח, עוד אחד עכשיו. מה, למה צריך עוד מזבח ישר? זה לא אותו דבר. יש שני סוגי מזבחות שהם שונים לגמרי. יש מזבח שהוא מזבח שהוא מציין מקום התגלות. כן? מקום שבו התגלה הקדוש ברוך הוא. תסתכלו שאברהם אבינו בונה מזבחות איפה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. כן? ולא מקריב, לא כתוב שהוא מקריב עליהם. שום דבר. כן? גם יעקב אבינו כשהוא בונה שם את המזבח לא כתוב, הוא מקריב. לא כתוב שהוא מקריב. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואז הוא קורא לו אל אלוהי ישראל. משה רבנו בונה שם המזבח אחרי הניצחון במלחמה. כן, כי יד על קסיה, וקורא לו השם ניסי. מה זה השם ניסי? מה זה ניסי? נכון, הנס, כלומר מתה. בסדר? שהוא מחליק, נכון? משה עומד על הגבעה ומתה האלוהים בידי. השם ניסי, זה אומר שהשם היה עם המתה. כן, עם הנס שהוא מרים. כלומר, יש מזבחות שמציינים התגלות. על מזבחות כאלה לא מקריבים, זה מזבחות שהן אנדרטאות, כן? להתגלות אלוקית. זה מה שיש לנו במזבח הראשון שגדעון בונה. ויהי בן שם גדעון מזבח לאדוני, ויקרא לו אדוני שלום. למה הוא קורא לו השם שלום? כי מה אמר לו השם? שלום לך. כן? אז זה בדיוק על שם ההתגלות. ולכן תמיד יש בשם המזבח הזה גם את שם, שם השם. כי הייתה פה התגלות. יש סוג אחר של מזבחות. מזבחות שמקריבים עליהן. כן? זה סוג שונה לגמרי. איפה רואים למשל התבלבלות בין שני סוגי המזבחות האלה? למשל, אצל שניים וחצי השבטים, מה שראינו מקודם, יש התבלבלות. הם בונים מזבח, שמה מטרתו?
סמל שם עדיין קשור עם ישראל.
כן, פה היה התגלות של השם, היה חצופות הירדן או כל מיני דברים כאלה, אבל לא להקריב. חלילה לנו ממנו למרוד באדוני ולשוב היום מאחורי אדוני לבנות מזבח לעולה ולמנחה ולזבח מלבד מזבח אדוני אלוהינו אשר לפני משכנו. כן? ונאמר נעשנה לנו לבנות את המזבח לא לעולה ולא לזבח. הם אומרים מפורש, בנינו מזבח שהוא מזבח על התגלות, הוא לא מזבח על איזה, על איזשהו שמקריבים עליו קורבנות. ובאמת מקבלים את התשובה שהם עולים. כלומר, אז שם יש באמת, בונים מזבח, אז לא ברור איזה מזבח הם בנו. אבל אז צריך להבין שיש בין שני סוגים שונים של מזבחות, וזה בדיוק מה שגדעון עושה. בהתחלה הם בונה מזבח, בונה מזבח על ההתגלות, ובשלב הבא הוא בונה מזבח להשם. והיא בלילה ההוא. עוד באותו לילה, ויאמר לו אדוני, קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שבע שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכרות. ובנית מזבח לאדוני אלוהיך על ראש המעוז הזה, הנה המעוז, על ראש המעוז הזה, כנראה על ראש הצוק במערכה, ולקחת את הפר השני והעלית עולה בעצי אשרה אשר תכרות. סיפור מאוד מוזר. קח את פר השור אשר לאביך, כנראה פר השור זה וחד פר, מזמנים פעם לנוב, אני אראה לכם איך נראה פר השור, איזה ברמה כזה שבגובה שלך כזה, כן, אשר לאביך, ופר השני שבע שנים, מעניין מאוד שפר השני שבע שנים, חזל מסבירים, אנשים פה אומרים, שמה זה שבע שנים, שמפתמים אותו שבע שנים לעבודה זרה. פר רציני, כן, פר רגיל היום אחרי שנתיים בדרך כלל. היום אחרי שנתיים, שבע שנים זה באמת וחד פר, כן, רגע עוד שנייה אחת, ולהרוס את מזבח הבעל, ולכרות את האשרה, ובנית מזבח להשם אלוקיך על ראש המעוז, כלומר, אם אנחנו, אם באמת כמו שאנחנו רואים, שעופרה נמצאת למטה מתחת לצוק, הוא בונה את המזבח בראש המצוק. כל מי שיוצא בבוקר מהזה, או בכלל, כל מי שנמצא בכפר, מרים את העיניים. זה מה שרואה, אני אביא לכם תמונה איך זה נראה, המצוק. כן, זה מהספר של אלינסון, מי שמכיר, ממש רואים נהדר. ראיתם שם? ממש רואים את זה, כאילו זה מצוק אדיר, והבתים למעלה ממש על שפת המצוק, וגם מלמטה אתה רואה את זה מולך, זה ממש נהדר. כלומר, ממש זה צריך להיות מופע. ולקחת את הפר השני, והעליתה עולה בעצי אשרה אשר תכרות. אז חז"ל אומרים שיש פה כל מיני היתרים, כי באמת אסור להשתמש בעצי אשרה. בסדר. אבל מה זה לקחת את הפר השני? רגע, אבל מה עם הפר הראשון? לקחת את הפר השני ועלית העולם. אז למה לקחת שני פרים? קח את פר אשר עושר לאביך, ופר השני של השם. מה בדיוק הסיפור? חייבים להבין ששחזור מעמד אליהו בהר הכרמל. שני פרים. מה הוא מצטווה לעשות? לקחת שני פרים. לא פר אחד. לקחת שני פרים, אתה תקריב את הפר השני. זה הציווי פה. וזה, אם על רקע מה שראינו כבר את הקשר, ועל רקע מה שאנחנו כבר מבינים, שכל הסיפור פה הוא עבודה זרה בשיתוף, הרי מה בדיוק קורה אצל אליהו? פוסחים על שני הסעיפים, מחזיקים את המקל משני קצותיו. אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו, ואם השם לכו אחריו, אפילו שכתוב הפוך. אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, הוא לא אומר הוא האלוהים, כן, אליהו מזר, לכו אחריו, כן? אז, אבל זה בדיוק מה שאליהו רוצה לעשות. צריך לעשות מעמד, הנה מה שהקדוש ברוך הוא דורש מגדעון. כלומר, זה לא חד צדדית מוכרע לצד של גדעון, שאין, לא צריכה להיות פה התערות הדלטטה. בסדר, הקדוש ברוך הוא עושה את הצד הראשון. מה הצד הראשון? ממנה את גדעון, לך בכוחך זה. ועכשיו, עכשיו גדעון צריך לעשות. מה הוא צריך לעשות? מעמד הר הכרמל. שבסופו מה יהיה? דווקא
דפר של עבודה זרה הוא צריך לעשות.
את הפר השני, את הפר של שבע שנים. חזר אומרים באמת, שזה אחד הדברים החריגים. שהוא מי המיועד, שזה תרורת שם. רק להבין מה זה פר השני שבע שנים. מה זה, חוץ מהעניין ששבע שנים היו פותמים אותו לעבוד עזרה. הרי שבע שנים זה מספר שכבר הוזכר כאן. שבע שנים, זה בדיוק הזמן שמדיין, לתנם השם ביד מדיין שבע שנים. תראו איזה מסירות נפש של עבוד עזרה. אין לאנשים מה לאכול, אבל יש אוכל להכיל את הפר של הבן. איזה מסירות נפש. כן? זה באמת מראה את, את המצב של עם ישראל. כן? וזה לא מפריע להם. ויזעקו בני ישראל אל השם, וזה. הרי מה אומרים חזל? היה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו. גם בלי חזל, זה הפשט פה. סיפרו לנו אבותינו למור. כלומר, אבא של גדעון מספר לו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אבא שלו, זה שמחזיק את פר השור אשר לאביך ואת מזבח הבעל אשר לאביך. כלומר, בחצר. הם בבית עושים ליל הסדר, ובחצר עומד פר של הבעל ומזבח של הבעל. זה בדיוק, זה הסיפור. ואת זה צריך, ועכשיו גדעון נדרש לעשות איזשהו מעמד, כן? כמו מעמד אליהו והר הכרמל, שבעקבותיו אנשים יגידו, השם הוא האלוקים.
אבל הרב, זה משהו,
א',
זה משהו שקורה בלילה,
ב',
לא ראינו שמישהו
מקריב
את הפר השני כנגד.
מעולה, מעולה. בוא נראה אז מה קורה. ויקח גדעון 10 אנשים מעבדיו, תזכרו את המספר. 10 אנשים מעבדיו. ויעש כאשר דיבר אליו אדוני, ויהי כאשר ירא את בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם, ויעש לילה. פשט, הוא היה צריך לעשות ביום. זה שהוא עושה בלילה, זו פשלה.
ויהי בלילה
הוא בלילה. כן, בסדר, השם אומר לו, אבל מזה, ויהי כאשר ירא מעשות יומם, ויהי כאשר ירא את בית אביו ואנשי העיר מעשות יומם, ויעש לילה. כלומר, הוא מפחד. כתוב פה מפורש, משמע שהציווי היה לעשות כאן ככה ביום. תראה, אין שום טעם לעשות בלילה על ראש המעוז. אף אחד לא רואה את זה שם למעלה.
בהפך.
יש
אש, וזה כאילו
האש... לא, אבל אם אתה עושה ביום, אתה לוקח את הפר, כולם רואים שאתה הולך לשחוט את הפר של עבודה זרה, שהם פיתמו אותו 7 שנים.
זה גם מזכיר את זה.
אנשים ירצו להרוג אותו, בטח, זה כמו יציאת מצרים ממש, נכון? משחו קחו לכם. איפה, שאלנו מקודם, איפה נאמר? הוא אמר עליהם, איש את שיקוצי, כן, ודאי, השליחו, כן, איפה זה, איפה הוא אמר? משחו קחו לכם, חזל אומרים, משחו את לכם לעבודה זרה. לקיחת העבודה זרה של המצרים, ולהקריב אותם. אם עם ישראל האמין בגילולי מצרים, אז אולי יש שם אנשים שבאמת כן, חשבו שזה אלים. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא מבקש מהם לשחוט אותם. זה בדיוק מה שקורה כאן. לשחוט את פר שעבוד הזרה, ולעשות, וזה אמור להיות לעיני כולם. אבל הוא ירא מעשות יום, ויעש לילה את הנושא הזה של ירא, אנחנו נפגוש עוד פעם, נפגוש עוד כמה פעמים, כתוב, ויהי כאשר ירא את בית אביו ואת אנשי העיר. את בית אביו הכוונה... המשפחה הקרובה, בסדר? שהוא מפחד ש... ברור, אבא שלו הוא הכהן של הבעל, כן? ככה משמע. ואת אנשי העיר, כלומר גם אנשי העיר תזכרו את הביטוי אנשי העיר, אתם מכירים אותו מאיפשהו? אצל אבימלך, בהמשך. בתורה. אני זוכר אנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית. כן? אבל זה רק ההתחלה. וישכימו אנשי העיר בבוקר, והנה נוטץ מזבח הבעל. נוטץ זה אומר שלא יודעים בהתחלה מי עשה את זה. הוא נוטץ. כן? נוטץ מזבח הבעל, והאשרה אשר עליו קורת. כן? גם כן. זה קרה. ואת הפר השני הועלה על המזבח הבנוי. אז גדעון מפחד, אז הוא משאיר להם את הפר שלהם קשור, שעכשיו יהיה תורם. כן? אני מניח, כן, אני לא יודע בדיוק מה, אבל מה הוא עשה עם הפר הראשון. ויאמרו איש של רעהו, גם את הביטוי הזה נזכור, הוא חשוב אולי לעוד שני שיעורים קדימה. מי עשה הדבר הזה? וידרשו, ויבקשו, טוב, זה לא כל כך קשה. הרי גדעון לפחות דאג, אומנם לא עשה את זה לפני כולם, אבל לפחות דאג שמה יהיה? שיהיה מניין, נכון? לפחות שיהיה בציבור. לא, באמת אני אומר, שיהיה, מינה, תזכרו גם את המספר הזה. זה חשוב, העשרה האנשים האלה. אז הוא עושה, אני אדבר עליהם בפעם הבאה, נדבר קצת על העשרה האנשים האלה. בכל אופן, מהר מאוד מתגלה, והידרשו ויבקשו, ואמרו, גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. ואמרו, אנשי העיר אל יואש, הוצא את בנך וימות. זה ממש סדום. הוצא את בנך וימות. כן? טוב, איפה האנשים אשר באו אליך? הוצא את האנשים אשר באו אליך. זה ממש סדום. יש פה השוואה בין אנשי אופרה לסדום. ממש. את ההשוואה הזאת נראה עוד בהמשך שוב. כי נתץ את מזבח הבעל וקראת את האשר הכרת את האשר אשר עליו. ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו, ממש כמו לוט, יואש מגונן עליו, לכל אשר עמדו עליו, האתם תריבון לבעל, אם אתם תושיעון אותו, אשר יריב לו יומת עד הבוקר, אם אלוהים הוא ירב לו. זה מאוד מזכיר לנו את אליהו בהר הכרמל, נכון? אולי חסיח וחסיג לו, כן? קצת מהתל בהם, כן? אז גם כאן אותו עניין, זה באמת אותו רעיון של אליהו בהר הכרמל. אגב, גם שם יש רמיזות לפסח, כן? ויפסחו, כן? פוסחים על שני הסיפורים, כן? בכל אופן, אם אלוהים הוא ירב לו, כי נתץ את מזבחו, ויקרא לו ויום ההוא ירובל, לא כתוב מי, כן? ויקרא לו ויום ההוא ירובל, למור ירב בו הבעל, כי נתץ את מזבחו. כן, אז זה ככה כנראה, זה נקרא שמו של גדעון לשם שהוא, זה אולי ככה פרשו את השם שלו, יכול להיות שכבר קודם קראו לו ירובל. בכל אופן, אז אבא של ירובל, יואש מציל אותו. אם מישהו מזה מזכיר לו קצת את סיפור אברהם אבינו, נכון? מכירים את הסיפור על אברהם אבינו וטרח? שאברהם אבינו מכה את הפסל, שאבא שלו משאיר אותו לשמור על החנות של הפסלים, ואז הוא שם את המקל ביד של הפסל הגדול, ויותר החוזר, וכל הפסלים שבורים, וכן, שואל משבר, כן? ורוצים לנסוע לזרוף אותו הכיכר, אז תרח מגן עליו ואומר, כן, כן, הפסלים הם אלה שזה, מכאן חזל לקחו את הסיפור. חזל רומזים להשוואה בין גדעון לאברהם אבינו. כן, השוואה פה אגב היא די לרעת גדעון. כן, אברהם אבינו עושה את זה ונכנס לכבשן האש, ומשלם את המחיר, ועושה את זה בלי שיבוא אליו מלאך השם ויגיד לו. ופה גדעון, כאילו קצת יותר זה בחזל, רומזים לזה והדינות שגיצת גדעון, היה צריך לבוא למלאך השם, ועדיין הוא פחד לעשות את, וכאשר ירא מעשות יומם. מה זה ירא? גדעון, לא, אם האמונה שלו בסגולת ישראל, בפועל, כנראה לא חשב שכולם ילכו אחריו. הוא צדק למחצה. בית אביו הלכו אחריו, נכון? אבא שלו מגן עליו. כן? הרי יכלו בבית אביו לסגור איתו במשפחה, לסגור איתו את החשבון. אז מה שהוא ירא את בית אביו זה כנראה לא היה נכון. זה שהוא ירא את אנשי עירו, מסתבר שהם באמת היו אנשי סדום כנראה. הם באמת לא היו, זה נראה את זה גם בהמשך קצת. הם באמת היו, אנשי אופרה כנראה היו רשעים לא קטנים. יכול להיות אגב שאם הוא היה עושה את זה לעיני כולם, כן, והייתה יורד אש מהשמיים, אז גם הם היו צועקים השם הוא אלוקים. הרי זה מה שהיה בהר הכרמל. בהר הכרמל כשאליהו בא, זה לא שכולם היו עובדי השם. כן? כנראה שלא ככה. שרוב העם לא היה כזה. כן? רוב העם היה גם וגם ככה, איפשהו במצב ביניים. יראים ליתר ביטחון גם מהבעל. כן? ויש מהשמיים, אמור לתת להם לקבל את ההחלטה. לעזור להם לקבל את ההחלטה.
למה שיואש יעבור צד כל כך
בצורה
כל כך
דרמה?
הוא
הכהן
של הבעל, למה שהוא יגן על גדעון?
השאלה היא טובה. א', לא בטוח שיואש, לא כתוב פה שיואש עבר צד. כתוב פה שהוא מגן על הבן שלו.
הבן שלו הורס מפעל חייו מול העיניים שלו.
כתוב פה שהוא מגן על הבן שלו. זה מה שכתוב. אני מסכים איתך, אני חושב שיואש עבר צד. יואש הוא זה שאתמול סיפר לו על זה, כן? אני מאמין שיואש, שגדעון אולי סיפר לו על ההתגלות, על השליחות וזה, יואש כן קיבל. אני חושב, ונראה בהמשך, נראה שהמשפחה כן קיבלה. המשפחה של גדעון קיבלה את זה. אנשי העיר לא קיבלו בכלל. כן, אבל זה באמת אתה צודק. מה בדיוק גרם לו? אולי שגדעון העביר אותו שליחות, אולי כי זה הבן שלו. לא נרמז פה מה בדיוק הסיפור שגורם לזה, שמביא לזה. טוב, נעצור בזה, והפעם הבאה כבר נראה את הסיפור של הקרב. גם נמשיך קצת עם הדימויים פה של סדום וכל הסיפור הזה.